טוב, שלום וברכה, זמן טוב.
תזיר לך, תן לך, נקבל כזה.
איפה אני? לא סיימנו את זה.
בהתחלה, אבל...
אבל יחד, אבל
יחד. כן, אומר פה הרב באופן כללי, זה מה שדיברנו, על זה שיש צורך ליצור, ליצור יצירה חדשה, רוחנית, וזה צריכה להיות השאיפה של התלמידי החכמים. אז דיברנו על זה באריכות בפעם שעברה, שהרב ראה את זה כמשימה, מספר אחד של התלמידי החכמים בדור הזה. לא כאיזושהי תוספת בעלמה. כן? זה שלא משך שאנחנו תופסים את זה. זאת אומרת, אנחנו יודעים דבר כזה. תראה, אפשר להמשיך ללמוד את התורה ולחדש בחידושים כמו שהיה עד היום, בסגנון שהתאים לנפשות הגלותיות. אבל מה טוב יהיה אם אתה גם תצליח ככה לרענן את העניין. כן? זה מין תוספת בעלמה. הוא לא הבין את הדברים בצורה הזאת, ולכן הוא כותב על זה בהמון המון מקומות. אומר הרב, חייבים להבין שהדור הזה מוכרח שהתורה תהיה מתאימה לנפשות האלה, לא בתור הוראת שעה כדי להחזיר אותם בתשובה. יש משהו מהותי שהשתנה באטמוספירה, מדרגת החיים של עם ישראל.
איך רגע
הבנה הזאת? 80% חילונים עד היום.
זה כאילו כישלון כאילו של השיטה הקודמת.
זה לא בגלל הכישלון, זה הביטוי המציאותי. אתה שואל אותי איך הוא הגיע להבנה שהאטמוספירה של המציאות השתנתה? כי הוא חי באטמוספירה האמיתית.
לא, זה רק הרב כאילו שהרבנים לא חסר רבנים גדולים אז כאילו, אז
מה השאלה? שיש כאלה שאומרים אחרת?
אני יודע שיש את השיטה הזאת כזה ככה בהרמה שכלית או לא שכלית בצורה מסוימת, או שזה פשוט כאילו ככה לא יכול לצור.
אתה רואה איזה ספרים אתה לומד? אם במקום אורות התורה נעשה שיעור ב... אני יודע, ספר שנכתב 300 שנים שמדבר בשבח התורה, היו באים תלמידים? לא היו באים. למה? אם במקום אורות התשובה נלמד שערי תשובה, יבואו? אפילו החרדים לא יבואו. לא בגלל ששערי תשובה אין בו אמיתויות. יש בו אמיתויות, אבל הן מסוגננות, הן מעובדות, הרובד שבו הדברים מדברים, הוא דבר שהנפשות שלנו היום כבר לא מסתפקות בזה. הן מצריכות הסברות יותר פנימיות ויותר עמוקות. ככה זה. זה הטבע של הנפשות שהשתנה. רק השאלה, למה השתנה הטבע של הנפשות? אז מהרב, הטבע של הנפשות השתנה בגלל שהמדרגה של החיים של עם ישראל השתנתה. יש הבדל בין דורות של גאולה לבין דורות של גלות, מבחינת התביעות הרוחניות הפנימיות. זה הניתוח העמוק של מה השתנה. עכשיו, לכן התורה חייבת להופיע בצורה כזאת שהיא תרווה את הנפשות האלה. וצריך לדעת שזה ככה. זאת אומרת, לאט לאט השנים יוכיחו את עצמם שזה ככה. רק לנו נדמה שבעצם בואו נחכה עוד קצת בסבלנות עד שהעולם, הוא לא ראה את הדבר בצורה כזאת. מבין שזה העבודה שאתם מתחילים, עד שהתורה לא תופיע בהתאמה לתביעות של הנפשות הקיימות בדור הזה, התורה לא תצליח לרומם את עם ישראל. לא שאתה עושה את זה במיזי. אם עם ישראל, התלמידי חכמים שלו, לא הצליח לרומם את התורה באופן כזה שהיא תתאים לתביעות הפנימיות שעם ישראל כבר השתייך עליהם, אז העניין הרוחני בעם ישראל לא יתקדם בצורה הנכונה.
חייב ככה להגיד, בתקופה של לפני החורבן, זה הסגנון החיים של לחזור לסגנון החיים גדול ש...
בבית ראשון.
כן, אבל
זה ככה לדעת צורת
החיים
שהיה גם אז? כן, ברור שאנחנו חיים באטמוספירה אחרת לגמרי מבחינה תרבותית. אבל מבחינת הכיוון, כן. מבחינת הכיוון הרוחני, כן. תקופת יהושע, תקופת שמואל, דוד, שלמה, כן. תקופות האלו. אבל יחד, נכון, שם אנחנו נמצאים, עם תעופת הרוח, להעולם של יצירה רוחנית עליונה דרושה לנו גם כן יצירה ספרותית מעשית. זאת אומרת, מה שמתכוון לומר, חוץ מתלמידי חכמים גדולים שהם שייכים לרוח עמוקה, ששייכים לדעת עמוקה, אנחנו צריכים גם ספרותית מעשית, הכוונה גם יכולת ביטוי ממשי של
התורה. אתה יודע, בכלל,
אולי? לא דווקא.
מה מתכוון
מעשית? מעשית, הכוונה היא, אתה יכול להעמיד תלמידי חכמים גדולים, שמי שייכים למחשבות פנימיות וכולו, שהם יכולות להתאים לדור הזה.
מעשית זה מעולה המעשה, כאילו.
לא, הוא מתכוון להגיד שהדברים יבואו לידי ביטוי ממשי, בצורה של ספרות כתובה. לכתוב ספרים.
ספרות רוחנית היא כתיבה.
הוא לא דיבר קודם על ספרות. קודם הוא דיבר על יצירה רוחנית.
מה יצירה רוחנית?
שזה נוצר אצלך קודם כל. שאתה תלמיד חכם כזה, שהעניינים האלו מעסיקים אותו. כשאתה לומד את זה, אתה חושב על זה, אתה שייך לזה. יש יצירה רוחנית הלכתית. יצירה רוחנית הלכתית, איפה היא נמצאת? בספרים שאתה מוציא? נמצאת בנפש של תלמיד חכם. הוא יוצר כל הזמן. יצירות רוחניות שקשורות לעניינים הנגלים. אמר הרב שצריך שהתלמידי החכמים יתרגלו ליצור יצירות רוחניות פנימיות שמתאימות לסגנון הרוחני של הדור. עכשיו, זה אומר שגם הם צריכים להבין את הדור. עכשיו, הם לא עושים את זה כדי להפיץ את התורה. זה לא המטרה של הפופולציזם. זה לא קורס למרצים. זה לא הכוונה בכלל. הכוונה היא לתלמידי חכמים שהם שייכים למה שעובר על עם ישראל, שייכים באמת, שייכות עמוקה, ומתוך השייכות העמוקה הזאת גם התורה מתבררת אצלם. בצורה שהם שייכים למציאות של גאולה, מבחינה נפשית פנימית, ובמילה גם התורה תתברר בצורה הזאת. זה היצירה הפנימית שנוצרת אצלם. עכשיו, מסתבר שתלמידי חכמים האלו, אם יש להם השפעה מילולית, דיבורית עם האנשים, הם הצליחו. אתה לא על פי כושר הביטוי שלהם המילולי וכל. פה אומר, חוץ מזה אנחנו צריכים גם כן שהדברים יהיו כתובים. זה הכוונה ליצירה ספרותית, שהדברים יהיו כתובים מעשית. הפירוש הוא שהם יוכלו להיות משפיעים דרך הכתיבה. כן, אתה יכול לפעמים לבטא בכתב כל מיני דברים. גם כתבי הארי זה ביטוי בכתב לעניינים אציליים. אבל זה לא מעשי. כן, זה נשאר עדיין ברגל, בגדר הלימוד הפנימי, התיאורטי.
מה זה יגדיר את המחשבות יותר טוב?
זה יפיץ את התורה. עת לעשות לנו עכשיו לסלול מסילה לרוממותה של התורה ההלכתית בתכונה של בניין ושל תחייה. כן, זאת אומרת, לרומם את התורה, תכף אנחנו נראה מה זה כולל העניין ההלכתי, איך הוא, אפילו ההלכתי, איך הוא יהיה קשור לצורה של הדברים שצריכים להופיע בדור של הגאולה. אפילו ההלכתי. כימים מקדם, צריכים תלמידי חכמים להיות בוני עולמנו ומייסדיו. כדרך כל, דרך אגב, יכול להיות שהספרותית מעשית, הכוונה היא לא רק לכתוב את הדברים, אלא שגם הם יהיו נוגעים לדברים מעשיים, כלומר החלק ההלכתי שבתורה, שזה סיעשיים של המעשיים. שגם החלק ההלכתי שבתורה צריך להיות משוכתב בדורנו בצורה אחרת, תכף נראה. כדרך כל תחייה באה מתוך התרוממות על הסדרות הראשונות של הדורות הקדמונים, כן, תחייה היא לא באה להרוס את מה שהיה פעם, אלא היא באה להשתייך אל מה שהיה פעם ומתוך זה לבנות. כן יתאושש גם אנו לשאיפות כוללות למוסדי דור דורים בבניין התורה. רבותינו הראשונים שיסדו לנו את יסודות התורה עסקו בחוכמה ובמלאכה, בחידוש ובסידור גם יחד. לדוגמה הרמב״ם, הספר שלו זה חידוש עצום אבל גם סידור גדול. אותו דבר כל גדולי ישראל שהם כתבו ספרים, אז היה בהם גם מן החידוש וגם מן הסידור.
מה זה הביטוי מלאכה?
מלאכה זה הסידור. ומאז החלה עבודת התורה להיות באה בסידור ספרותי. משעה שהתחילה התורה המסורה, משום עת לעשות להשם, להיות נכתבת בספרים, מעט תקופה של המשנה אפילו. התחילה גם עבודת המלאכה התורנית ללכת שלובת יד יחד עם עבודת החוכמה, עם המחקר ההלכי. כן? זאת אומרת, אנחנו רואים שתמיד זה היה כך. זאת אומרת, ברגע שהתורה הייתה צריכה להיות נכתבת, אז חוץ מבירורים של הדברים בצורה הלמדנית המופשטת, היה גם צורך להשקיע בסידור הדברים, בלנסח אותם, בלסגנן אותם. החל מסידור המשנה על ידי רבינו הקדוש וסיעתו, מסידור שני התלמודים על ידי רבי יוחנן וסיעתו בארץ ישראל, ורבינה ורבה שסיעתם בבבל, מסידור ההלכות על ידי הרב יצחק אלפסי, מסידור המשנה תורה על ידי הרמב״ם, הסמג, הרשב"א, הראש, הטור בשולחן ערוך, וכל גדולי הדורות אשר האירו את אופק חיינו התורנים. כל הברכה הגדולה אשר הביאו לנו בעם מתוך ההתחברות של המלאכה, מלאכת הסדרנות והעריכה הנאמנה, ביחד עם החוכמה ומחקר ההלכה. וכל מה שהלכו הדורות האחרונים ונתרחקו ממקור הראשון, נתמעט יסוד המלאכה מעבודתה הספרותית של התורה, ונשארנו עומדים בצורתנו על יסוד העיון והחוכמה לבדה. כן, בעצם מה שהוא מתכוון לכל ספרי החידושים שיצאו אחרי לדוגמה השולחן ערוך. אז ספרי החידושים היו יותר מקומיים, כן, תקחו לדוגמה כמו בני יהושע. או כמו הספרים שיצאו אפילו לאחר מכן, כל מיני הערות על הש"ס, איזה דיוק ברש"י, דיוק בתוספות, או איזה פירוש לרמב״ם. זה לא עבודה סידורית. כן, אין פה את המלאכה. זה פשוט שכתוב בצורה מצומצמת ביותר של החוכמה. זה באמת היה קיפאון גדול במשך כמה מאות שנים. כן, בדור שלנו, אם אתם שמים לב, היצירות של הצורות הן באמת כמו שהוא אומר פה, הן כוללות גם את המלאכה ולא רק את החוכמה. כן, אם זה מספרים כמו המשנה ברורה לדוגמה, ואחר כך כל ספרי ההלכה שיוצאים בדורנו, שהם יוצאים גם בצורה של מלאכה, לא רק בצורה של חוכמה, זה לא רק הליבון והבירור, אלא גם כן הסידור בסופו של דבר. הסידור של הפרטים, הסידור של הנושאים.
למה זה כזה חשוב?
מה?
למה זה כזה חשוב הסידור?
תכף נראה. עכשיו, בזמן הירידה והדלדול שלנו, עלינו לזכור כי כל תורה שנים המלאכה, ולחשוש, כי כל תורה שאני אומר מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, גם במובן הרוחני. והחשש הזה הוא מכריח אותנו ומעיק עלינו לשוב לתחייה רוחנית עליונה דווקא על ידי הצד המעשי, על ידי צד המלאכה שבתורה, שתתחבר יפה עם החוכמה והיצירה הרוחנית המהירה ומבקת לשוב לעשות כמעשה הדורות הקדמונים ולעבוד כעבודתם. תכף נראה, יש פה כל מיני הצעות, אבל באופן כללי האנציקלופדיה התלמודית זה ממש בדיוק קלאסי לעבודה הזאת של סידור. היא יצאה לפועל הרבה מאוד, אם לא בעיקר, בגלל הדחיפה של הרב. ככה תסתכלו בהקדמה שם האנציקלופדיה, הרב זווין גם כותב את זה, שדרבן אותו הרב כל הזמן להוציא את הדבר הזה. אז זה גם קשור לצורת החשיבה הזאת.
באמת, נגיד, התרומה שלנו מאוד מרכזית, או...
מה, זה עצום הדבר הזה.
מה זה עצום?
כל נושא שאתה רוצה, אתה יכול לראות את כל המכלול שנאמר עליו. אם פעם היו לומדים דברים בצורה מנקודתית, היום אתה יכול ללמוד את הכל שקשור לאותו נושא.
זה מבט כולל על מושג.
כן, על מושג גם. כבר אתה לוקח אותו מהמקום הנקודתי שבו הוא נמצא, אתה הופך אותו להיות איזשהו כלל. אתה רואה את כל הפרטים שקשורים אליו. זה צורת חשיבה שמשתנה. היו כל מיני ספרים קודמים של גדולים שחיברו יצירות כאלו של סוג של אנציקלופדיה. יש אנציקלופדיה פחד יצחק, אנציקלופדיה ישנה מאוד, ששם גם כן הוא ערך את הדברים בצורה שנושאים. יש לנו את השדה חמד, אבל זה לא בצורה של אנציקלופדיה, זה יותר ליקוד של דעות תחת כותרת יותר אלפביתית, פחות תוכנית. יש ספר של אטוון דאורייתא, מי שמכיר, רבי יוסף אנגל, הוא כתב את אטוון דאורייתא, שזה חיבור של כללים מופשטים בתוך ההלכה. הוא חיבר ספר שנקרא בית האוצר. הוא לא הגיע עד הרטף, הוא הגיע נגיע לעוד בית שם, של כללים כאלו שסידר אותם. אבל זה לא בהיקפים של מה שאנחנו מדברים, וזה לא גם בצורה מהוקצעת בסגנון הזה. אבל זה כיוונים, כן, של
היום כאילו יותר קל, חוץ מהצדה המהותי, יותר קל בגלל שכאילו גם קצת טכני יותר,
לא, מה, בזמנו
שזה לא עניין, אבל כזה
מה, מחשבים? בזמנו של הרב לא היה מחשב.
כן, אמר, אז גם אנחנו יכולים לבצע את המשימות יותר מהר או יותר טוב בגלל הנקודה אותי, או שזה לא מקודם מרכזית שמשנה?
זה מועיל, אבל זה לא, זה לא תחליף. אבל זה לא, כל מי שכותב שם משהו, אז הוא צריך ללבן את כל הנושא. זה לא יעזור לך כל הצוות. אחד, ספק לך יותר מקורות כזה, קצת. זה לא במקום העבודה האיטית, אבל זה עוזר, ברור, זה עוזר. העניקה הרוחנית, היסודית שלנו, נודע לכל שהיא מושרשת בהתגלותה בתורה שבעל פה. תלמודים השניים, הבבלי והירושלמי. והתוצאות שלהם על פי הפוסקים, שאלה מסקנות עבורות היותר מקובלות באומה, יכולים לנו לסמן ברמב״ם והשולחן ערוך. נכון? זאת אומרת, אם אנחנו עושים, איפה נמצאת התמצית המעשית של התלמודים ברמב״ם, ביחס לכל התורה, שבעל פה ושולחן ערוך ביחס להלכות שנוהגות היום. במשך הדורות והזמנים, הלכה השפעת הפוסקים ונרחקה אצל רבים מהמקור היסודי, מהתלמודים בעצמם, במקורם. ומזה באה מגרעת וקטנות באורחות הלימוד וההוראה. זאת אומרת, אומר פה הרב, במשך הדורות התחילו ללמוד את הגמרא במנותק מההלכה. למדו את הגמרא, היו הרבה פלפולים והרבה הערות, אבל במנותק. שאמרתי, זה החיבורים שהיו על הסדר של הגמרא. החיבורים האלו התמקדו בהסברת רש"י, הסברת תוספות, הסברת המערך של הסוגיה, אבל כבר לא בקביעת ההלכה. כמובן, יצאו מכלל זה גדולי הדורות.
אני מבקש פה יותר על הלימוד הלכה בלי לימוד.
הלימוד גמרא בלי הלכה. לא, אומר, הלכה השפעת הפוסקים ונתרחקה אצל רבים מהמקור היסודי. זאת אומרת, ניתקו את הפוסקים מהתלמודים, ומזה בא מגרעת וקטנות באורחות הלימוד וההוראה. לא, הם למדו את הגמרא בלי קשר להלכה. אז בעצם מתוך לימוד הגמרא לא היה בניין עד להלכה. התעסקו בגמרא עצמה, וזהו. כמובן,
היה גם רפיון בלימוד ההלכה? לא קשור.
ברגע שהגמרא מבחינתך מותקת מההלכה, ואתה לומד רק את הגמרא בלי לימוד ההלכה, אז ברור.
מה, זה לא שעסקו גם בפסקי
תשובות? עסקים, אבל זה לא חלק מהלימוד התורה העיקרי.
אז הרב רואה פה יותר בעיה גם טכנית או יותר בעיה לימודית של שלא נדעו נכון?
כן, זה בעיה לימודית.
משפיע על מחי המעשה במובן ההלכתי.
אתה שואל אם זה
משפיע. הדיוק, הלימוד נכון של מה שצריך לעשות.
ברור שזה משפיע, כי זה דבר ברגע שאתה יוצר הפרדה בין הלימוד ההלכתי לבין בין ההלכה לבין הלימוד של הגמרא, אז גם צורת החשיבה שלך היא,
כי נראה שהוא מדגיש יותר את הבעיה הלימודית, זאת אומרת, הם לא יודעים נכון לקרוא את זה.
כן, נכון.
כי גם אם אתם לא עושים נכון, אתם לא, כאילו...
כן, כי ברור שאנשים ידעו שהם לא מספיק בריאה אחרי לפסוק הלכות על פי מה שהם יעמדו.
כן,
אז הם הקשיבו לתלמידי חכמים.
זה לא גם לטעות בהבנת מה הקדוש ברוך הוא רוצה להתחבסות.
כי הם הקשיבו להגדולים, שהם כן למדו את זה ככה. אז אתה עושה לך רע וזהו, ויגמר. אבל בלימוד תורה שלך אתה לא מצליח להגיע לזה. זה מה שאומר פה, כמובן יצאו מכלל זה גדולי התורות. אתה יודע לך על מי לסמוך. הגדולים ודאי, אשר הם מתאחדים תמיד בלימודם עם המקורות הראשונים התלמודיים, על פי הערות שיטות של הראשונים. כן, אז הגדולים ודאי למדו בצורה כזאת. אבל בהמון הלומדים, לא מתכן להגיד אלו שלומדים דפיום חצי שעה ביום. בתמידי חכמים רגילים, לא גדולי הדורות. ואף החשובים שבהם, נעשו התלמוד והפוסקים בשני דברים, שרק מגע הקלוש יאחדם יחד. לכן נוצר המציאות שיש לך ראש ישיבה, אבל שהוא לא פוסק. יש דבר כזה.
זה ידוע, לא?
זה היה קיים מאוד פעם, היום זה כבר...
הוא למדה, הוא לא פוסק.
לא, יכול להיות שאדם הוא לא לוקח על עצמו או לא רע, אבל הנקודה היא שגם בלימוד שלו הוא לא לומד ככה.
כן, כי אם אני בא להגיד להראות יותר או להדגיש יותר את הלמדה,
זה לא קשור, יכול להיות שאדם
לא תמיד אני יורד למסקנות ראשונים.
אז זה לא בהכרח קשור, זאת אומרת יכול להיות שאדם הוא כן ילמד גם את המסקנות של הסוגיה עד להכרעת ההלכה, אבל הוא לא יכול לעצמו את האחריות לפסוק הלכה לאחרים. פה אנחנו מדברים על בעיה בלימוד עצמו. שלימוד עצמו נעצר, כן, הוא נעצר, ולהסתפק בהצטמצמות בגמרא. וזה ראה אפילו את תלמוד בבלי, שיד הכל ממשמשת בו, עד כמה חמה לירושלמי, שמעטו דורשה ואוגב. כלכו הפלגים הללו, המקור והנהר מתפשט ממנו, והתפרדו זה מזה. אכן כעת, עובדת לפנינו מלאכת מחשבת אחת גדולה, זה מה שנקרא הלכה ברורה, מה שהרב עשה. לתקן את הפירוד הזה, להרגיל את המון הלומדים שלנו בסדר לימוד מיושר. סדר המעמיד את הפוסקים והתלמודים במערכה אחת מחוברת ומוגדת יחד. זה הרעיון המקורי שלו. היום הוא אחר כך כבר התחילו להדפיס את זה בכל מיני מהדורות, גם שכמה מהדורה הזאת. אגב, יש הבדל עצום בין העבודה שהרב עשה לבין העבודה שעשו היום כל מיני מהדורות שמכניסים את השולחן ערוך והרמב״ם. כי כבר יש שס רובינשטיין, יש שם למד שולחן ערוך והרמב״ם. שם הם פשוט העתיקו על פי העין משפט. אצל הרב, קודם כל, חלק מהדברים הוא הוסיף. זאת אומרת, גם דברים שלא כתובים בעין משפט. זאת אומרת, צריך להיות אחד כמור כדי לדעת מה להוסיף ומאיפה. אבל יותר מזה, את הלשונות של השולחן ערוך שהועתקו מלשון הרמב״ם, הוא לא העתיק אותם. זאת אומרת, לפעמים הוא כותב לשון של רמב״ם, אם תסתכלו בהלכה ברורה, אז תראו שהוא כותב לשון הרמב״ם, הוא כותב בשולחן ערוך כתב כך והוסיף. זה לא סתם עשה איזו עבודה של הדבקות כאלו, אלא לפי שיקול דעת איזה דברים אני...
כפילויות כאילו.
כן, שלא כפילויות, וגם זה מסביר את השולחן ערוך. כי ברגע שאתה אומר שזה העתק של הרמב״ם, אז אתה יודע שבעצם השולחן ערוך פסק פה כבר. עוד דבר נוסף שהוא הוסיף עליהם, זאת אומרת, קודם כל זה לפי שיקול דעת בזה, דבר שני הוא הוסיף קורות נוספים, דבר שלישי הוא מביא, כן, מביא לפעמים פרשנויות של סמה, לפעמים שח, ככה במילים קצרות, שמסבירות את הפסק של השולחן ערוך, או מוסיפות עליו איזושהי נקודה. טוב, אז ברור שזה לא רק מלאכה בלבד מה שהוא עשה, היה בזה גם חוכמה. צריכים אנחנו בתחילה לסדר על שני התלמודים את ההלכות של הפוסקים. לשון הרמב״ם במקום שהוא מספיק, בהלכות שהן ברורות, והן בהם חילוקי דעות ושיטות. במקום שעל פי הפוסקים האחרים יש בהם שינוי דעות, עלינו לצרף את לשון השולחן ערוך. אתם רואים? רק במקום שיש שינוי דעות. במקום שעל פי מסקנת גדולי החולים המפורסמים, פרשי השולחן ערוך נוטה הלכה לצדדים אחרים, עלינו להעיר בקצרה את המסקנות האלה. זה ממש מה שהוא עשה. עלינו להציבן בלשון של המקור של הפוסקים, עמוד על עמוד ודף על דף אצל התלמודים. מובן הדבר שההעתקה הזאת, שהיא עבודה רבה ואחרית, צריכה להיות מדויקת בתכלית ומנוקה מכל ערבוב ושיבוש, וכוללת בהבנה ברורה ומספקת את ביאור העניין.
איך זה? גם קצר וגם מדויק.
פשוט צריך להיות תמיד חכם שעושה את זה. ברור כזה של ההלכה, התוצאה מן הפוסקים העומדת בצד הדף של התלמודים, עצם ההצגה של הנימים אלו מלאלה, כמובן את הפוסקים מול הגמרא, כל זה יאיר את עיני הלומדים ויסגל להם הידיעה של כל הלכה עם מקורה וסיבתה. לכמה סיבוכי דברים הבאים מסיבת העלמת העין מן היסוד המקורי, ובלואו בעת העסק בהלכה מסקנית יסורו על ידי זה. והשכל להתיישר להשקיף ברוך עבדת ומלכת הלב על יסודי הלכות והסתעפותן. כמו שאמרנו, זה משפיע על צורת החשיבה הלמדנית שלך, הדבר הזה. זה לא שאתה לומד רק עוד. כאילו, תאמר לכאורה, אני לומד רק עוד פוסק.
לא ככה הבנתי איך זה נותן מבט כולל.
כיוון שמה זה ההלכה? זה התמצית של הסוגיה פה, הסוגיה במקום אחר. אז זה מעניק לך את הפרספקטיבה הרחבה. כמובן...
אני יותר רואה מזה, ככה, אני מבין. אני רואה את זה יותר מסקנות. כאילו, הרב אומר, אתה לא בלי מסקנות, אז פה אני אתן לך...
הגעת למסקנות, אבל המסקנות גם מבהירות לך את הפרטים שלמדת. כי אתה מביא אותו מכלל מסקנה.
כמובן... זה הופך את זה ליותר כללי או שלם יותר, לא כך הבנתי, חוץ ממהלך הזה של המסקנה.
נו, זה מה שאמרת את הכל. זה מה שכולל ומשלים.
לא כך הבנתי איך מסקנה מסכמת או גורם לך למלבט כולל.
כי היא מסקנה. אתה אומר בעצמך, מה זה מסקנה? זה תמצית שעולה מכל הפרטים. אז היא כוללת את הפרטים שמרכיבים אותה.
איך היא עושה את זה?
כי היא מסקנה.
כן, זה לא מצד של ה...
נו, זה
מרכזת, אבל...
נו.
אני יודע, אבל פשוט ככה יותר...
תקרא גמר עמוד אחד, תקרא אחר כך את הפסק של הרמב״ם, אז אתה יודע שפסק של הרמב״ם מסתכל לך. כמובן, לא פה המקום לתת מושג ברור מכל אופני הביאור, מכל פרטי ההצעה הזאת. אז אנחנו אומרים גם את המשפט שלו. אבל ברור הדבר, כי התגשמותה של ההצעה הכבדה והכבודה הזאת לא נפלט ולא רחוקה היא כשתעובד על ידי קיבוץ גדול של חכמים חכמי ארץ ישראל תעושה התורה שרבים מהם תורתם ומנותם והתורתם תפרתם והדרתם. הוא רצה שיהיה קיבוץ תמידי חכמים שעשו את העבודה הזאת. הוא עשה את זה לבד בסוף. אבל אחר כך פה הוא לא הזכיר את זה את הרעיון של בירור ההלכה. זה עוד עניין, בירור ההלכה. זאת אומרת, כשאתה פורס את השיטות של הראשונים, הרוב שהרבם שולחן ערוך, ואחר כך אתה מבאר גם את השיטות של הפוסקים, בקצרה, עד שאתה מגיע למסקנה שלך. קיבוץ כזה, כשהתעשה לשם עבודת היצירה של מלאכה שיש בה חוכמה, כנראה הוא פרסם את זה, ואף אחד לא נענה. אז הוא החליט שהוא חייב לעשות את זה. כשהתייסד לשם עבודת היצירה של מלאכה שיש בה חוכמה, עבודת התורה וספרותה, יעזור בלי ספק לגאולה וישועה רוחנית לעם עולם. לרומם את האיך הפנימי של תחייתנו הלאומית הולכת ומתגלה בדורנו בצורתה החומרית והחולונית. הכוונה בצורה של חול. לעדנו הוא כזה ששפר ופר את כל מהותה של התחייה הזאת לתפארת האומה הישראלית.
זה
נכון
שכתוב איזה מקום שהוא לא נעשה בספרים שהוא עשה את זה?
לא, נעשה הרעייה לפניו. יכול להיות שחלק מהדברים הוא גם יכל לפתור בעל פר. כן, הוא כזה נעשה.
הסדר
הזה
שאמרנו לפני כאן, כאילו,
אתה יודע,
זה כאילו שמשהו
שיטתי,
כאילו, זה הסדר
הזה?
שכאילו משהו שאתה עובר
כאילו לדבר, דבר, מבאר אותו לסוף? כן, זה, כן, מה שהוא דיבר אופי כללי, אני אומר, פה הוא לא כותב את זה, אבל האנציקלופדיה הלימודית זה הביטוי הכי שלם של הדבר הזה. ההתחלה של, קרא זה חשיבה יותר סיכומית, זה דרך זה. שאתה מתרגל לראות את הסוגיה, ואתה מתרגל לראות את המסקנות שלה. יש לומד את השורה הזאת, שורה הזאת, שורה הזאת, הבנת כל שורה מה היא אומרת, או כל קטע בגמרא מה הוא אומר, אבל אתה לא רואה את המסקנה הסופית שלה מהכל. המסקנה זה, זה סוג של משלול.
יכול לספר את זה מה שאני מפריד בסוף, כאילו זה הבעייתית.
כן, רק אני אומר, היצירות הלא מסודרות שהיו בתקופת הביניים, בין הפוסקים כמו השולחן ערוך לבין התקופה שלנו, כנגד זה, כשיטה שמסתפקת רק בזה, הוא הציע להרחיב את זה ולהחזיר את הפוסקים, ואז זה ירגיל את צורת החשיבה להגיע למסקנות כוללות של דברים ולא להסתפק באיזה הערות פה והערות שם. עכשיו כמובן זה שלב בהתפתחות של הלימוד, אדם לא יכול בהתחלה להבין את הסוגיה עד לכדי שהוא מצליח להבין את מסקנת ההלכה בצורה שהוא מבין איך זה בדיוק צמח. אבל ברור, הרי הקריאה פה הייתה שגם התלמידי חכמים רובם לא לומדים ככה, חוץ מהגדולים, באמת, רובם לא לומדים ככה. הפנייה פה לא הייתה לאיזשהו בחור שמתחיל את הלימוד שלו, שמיד הוא צריך לתבוע מעצמו לראות את השולחן ערוך. הרי זה בוודאי שיש שלבים בהתפתחות של הלימוד. אבל גם אלו שהיו מספיק מפותחים דיים, לא התעסקו עם הלימוד בצורה הזאת. טוב.
אז
רואים
שהוא
התכוון
למשהו יותר
עמוק
מאשר. אני יודע, אני חושב כאילו אין לו מספיק מבין, אבל כאילו לא רק... מסקנה הלכתית, מה יוצא מהסוג אמר? אני אומר לך, מסקנה אותי מלאפה אותנו בכל הדבר הפרטים שלמד. זה מסובך, זה
לא עובד. לא, זה מסובך. אם אתה מבין טוב את הפרטים, אתה מבין טוב את השיקולים, אז אתה גם רואה איך ההלכה יוצאת מכל הפרטים האלו. מה שמתכוון להגיד, שהלימוד של התורה צריך להיות לימוד שהוא מביא אותך לאיזשהו סדר בידיעות שלך, סדר במחשבות שלך. לא פסקאות, פסקאות והערה פה, הערה שם. אלא יש לך איזה מין תמונה כללית. אתה למדת מסכת שבת, אתה יוצא עם תמונה כוללת על עניין שבת בהלכה. איך אתה תצא עם תמונה כללית? אם אתה לימד, תוספות תאיר עליו שתי הערות, על רש"י עוד רבע הערה, וזה דיוק באיזה רמב"ם, זה לא נותן לך את התמונה הכללית. לא עושה לך את התמונה הכללית, כלומר, יסדר לך את התורה, את התורה שבעל פה שנוגעת להלכה בצורה מסודרת, של כללים, 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 זה בעצם הלימוד בצורה הזו, סגלון הזה. זה פשוט, זה ככה. אנחנו התרגלנו כבר לראות יצירות מושלמות בדבר. כמו שאמרתי לכם, מסקנות הלימודית דעתי זה צי של העניין הזה. כי זה מחבר גם סוגיות אחרות, את המסקנות שבערך זה מקודם המסקנות. עכשיו, כל הדברים האלו, שאצלנו היום צורת החשיבה הזאת היא כבר מוטבעת, זה הרבה, הרבה עיקר כתוצאה מהעבודה הזאת שלנו. רק לנו, זה נעשה פשוט כבר, זאת אומרת, זה נראה לנו ברור, זאת אומרת, תשאל כל אחד ויגיד לך, תשמע, מה, ללמוד את הגמרא באופן שלא מגיע, זה שלב מוקדם בהתפתחות, אבל השאיפה צריכה להיות להגיע בסופו של דבר עד לסוף. דברים כאלו לא היו נאמרים פעם. לא. תשתפקו ללמוד גמרא רש"י תוספות, עם הערה פה, הערה שם, איזה כזה חידוש כזה קצת פה, קצת קצת שם וזהו.
אני סתם עכשיו בא לידי הרב, בעולם הישיבות נגיד חרדים, הם לא לומדים כמו שהרב מדבר, או שזה שינוי משמעותי שהשתנה בכל העולם?
לא, אבל אצלהם... לא, תראה. אצלהם הם לא לומדים ככה, כי הם מנסים לשמר בחוזקה את ישיבות ליטה, סגנון הלימוד שהיה בהם, אבל גם אצלהם התרבו הלומדים שמתעסקים בפוסקים. זאת אומרת, בגלל זה שהיום יש היום הרבה ספרים של הלכה שיוצאים.
אצל הספרדים
אותו, לא? זהו, גם אצל אשכנזים. מי הוציא את השמירת שבת כהלכה? ספרדים. זה הספר הראשון בעולם, המסודר שיצא בדורנו, על הלכות. הנושא מקיף אותו לפרטיו ולפרטי פרטיו. אז זה לא קשור, זה חוצה מגזרים הדבר הזה. אז זה עצמו יוצר תודעתית את המחשבה שבעצם הסוגיה לא נגמרת בסופו של דבר בהערה פה והערה שם. ולכן גם אצל הציבור החרדי
זה לא הצורך מעשי כאילו בשטח שצריך לסדר אנשים את הראש בלכות
שבת. שאלה אם אתה לוקח אחריות על האנשים בלכות שבת שלהם.
כן, אבל איך זה משנה את הלימוד שלי? אני לא רואה את זה כצורך.
זה משנה.
זה לא רואה שאף אחד לא יודע כמו שצריך. אין ספר
מסוגל. זה משנה לך את הלימוד. זה משנה לך את הלימוד. זה מכוון לך אותו כמו שאמרתי לך. לראות את המסקנות שהם יופיעו רק כשאיזה דברים יהיו מסודרים. עכשיו, גם אם בזמן שהוא בחור, הוא לא לומד ככה, וזה טוב שהוא לא לומד ככה, כיוון שאם מההתחלה מנסים להגיע לקומה השביעית, אז מדגים על הקומות הראשונות, בשלב שני בהתפתחות כבר, שאנשים עומדים כבר ככה וכך שנים, אז הם כבר כן לומדים ככה. הם לומדים נושאים, לומדים, זאת אומרת, הוא לומד מסכת, אז הוא לומד את הפוסקים על המסכת הזאת. זה חידוש, לא דבר כזה. ברור. עכשיו, כל המהפכה הזאת היא נוצרה מכל מיני גורמים, אבל גורם מאוד מאוד משמעותי ומרכזי בכלל המהפכה הזאת, שזה היה הרב והיוזמות האלו. בסופו של דבר, השפיעו בצורות כאלו אחרות.